طب אם אנחנו, כן, אפשר? אנחנו מתבוננים באמת על פרק ג', אנחנו נסתכל רגע קודם ככה במהירות על א' וב', איכה ישבה בדד העיר רבת ים, חטא חטאה ירושלים, כל עמה נאנחים, לא עליכם כל עוברי דרך, תיאור נורא של המצב של עם ישראל, של החורבן, וכך גם פרק ב', ובפרק ג', פתאום, כאילו הדברים נשמעים אחרת. אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי יושב יהפוך ידו כל היום. כל י"ז הפסוקים הראשונים מדברים בלשון אני, או כן, מדבר בעד עצמו. מי הדובר? מה המעבר הזה? בעצם פסוק י"ז, פעם ראשונה שאנחנו, ואומר אבד נצחי ותוכלתי מהשם, זכור אני ומרודי לענה וראש, וכולי וכולי. מיד אכן נזעקים הפרשנים לשאלה הזאת. וכמו שאמרנו, אומרים לנו חז"ל שירמיהו הוא זה שכותב את מגילת איכה. אבל על מי הוא מדבר פה? אז אומר לנו אבן עזרא, אני הגבר, תראו מקור אחד לפניכם, אמרו הקדמונים ז"ל, כי זאת המגילה ירמיהו כתבה. אם כן, יהיה אומר אני הגבר, או יאמר כל אחד מישראל. זאת אומרת, אומר לנו אבן עזרא, אפשר להבין בשני אופנים, או שירמיהו מדבר, אני הגבר ירמיהו, על עצמו, או שבעצם מה שאומר לנו ירמיהו, הוא עובר ללשון יחיד, אבל בעצם זה כל אחד ואחד מעם ישראל, זה כל אחד ואחד מאיתנו שקורא את המגילה, וזה כל אחד ואחד מעם ישראל שחי ודאי בזמן החורבן. רש"י אומר, אני הגבר העוני, היה מתאונן ירמיהו לומר, אני הגבר העוני, אשר העוני מכל הנביאים שהתנבאו על חורבן הבית, שבימיהם לא נחרב הבית, כי אם בימיי. אז רש"י לא נותן שתי אופציות, אלא ממש מעמיד את הדברים על ירמיהו הנביא, ואומר לנו שירמיהו אכן מדבר בכאב גדול על עצמו. אני מכל הנביאים קיבלתי את המשימה הנוראה הזאת של להיות נביא החורבן. ולא רק של להיות נביא החורבן, להיות נביא החורבן שלא רק מדבר על מה שיקרה, אלא זה שרואה את הנבואות מתגשמות בימיו. בצער ובכאב גדול. והפסוקים ממשיכים ומתארים הרבה מאוד צדדים שבאמת נראים לנו ממש שייכים אל חייו של ירמיהו. המגילה אומרת לנו בפסוק נ"ב, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי, ידעו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי ולשוותי. אפשר להבין את הדברים באמת, כמו שאמר אבן עזרא, כאמירה שאומר כל אחד מישראל. אבל אפשר לחזור לספר ירמיהו ולהתבונן על חייו של ירמיהו כמו שהם מתוארים, ולראות שבאמת חלק מן הפסוקים מחזירים אותנו ממש אל תיאור חייו של ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא מנסה לעשות הכל כדי לא לקבל את התפקיד הנורא שיועד לו. קראנו את זה בהפטרה, רק שבוע שעבר, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה תחילת ספר ירמיהו, שזה זה עניינו, כן, וידבר השם אליי לאמור, אני בירמיהו פרק א', בפסוק ה', בטרם יצרך בבטן ידעתיך, בטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. וירמיהו מבקש שלא, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, ראי יפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. וירמיהו מתאר את הדברים, שעם כל ניסיונו לא לקבל את התפקיד, הוא לא יכול, זו הכרעה אלוקית. ונביא כנביא, הנבואה היא כאש בעצמותיו, הוא לא יכול לכבוש את נבואתו ואסור לו לכבוש את נבואתו. והוא חייב לומר את דבר השם אל העם. אבל אני רוצה שנלך רגע אל פרק למדחית בספר ירמיהו. ושם מתארים לנו הכתובים. לא, איכה זה איך, נכון? כיצד. לא, אז ירמיהו, לא, ירמיהו הנביא הוא זה שכותב ברוח הקודש את מגילת איכה. בשם איכה? לא. לא. יש מיכה. לא איכה. לא. לא. זה ביטוי השאלה, נכון. בסדר? מתאר לנו ספר ירמיהו בפרק למד ח', או אני מתחילה עד קודם, בסוף פרק למד ז', את הנביא ירמיהו שנזרק אל חצר המטרה, במילים שלנו שמים אותו בכלא, ויצווה המלך צדקיהו, אני בסוף פרק למד זין בפסוק א', ויפקידו את ירמיהו בחצר המטרה, ונתון לו כיכר לחם ליום, מחוץ האופים עד תום כל הלחם מן העיר, וישב ירמיהו בחצר המטרה. אז למי שלא מכירה או זוכרת את מה שקרה קודם, זה כבר צדקיהו שמשדרג את התנאים של ירמיהו, ונותן לו, דואג עכשיו ללחם שהוא לא ימות ברעב, קודם זה לא היה, זאת אומרת קודם הוא היה כלוא במקום אחר בתנאים קשים עוד יותר, וצדקיהו בכל זאת שם אותו שם, בשלב מסוים, פה אנחנו כבר מדברים על השלב צדקיהו המלך האחרון, פה אנחנו כבר מדברים על מצב שהבבלים מתחילים להגיע והרעב מתחילים להרגיש אותו בעיר, בשלב מסוים מסתיים הלחם, וירמיהו הוא זה שעומד שם בירושלים ואומר לעם ישראל שהעיר תיפול ושבית המקדש יחרב ושהדרך היחידה אולי להינצל היא להיכנע בפני הבבלים ולא להילחם איתם, כי נגזרה הגזרה ואנחנו כבר בשלב שזה מוחלט ו זו הדרך היחידה שאפשר אולי להציל משהו. ויש כעס מאוד גדול על ירמיהו. איך יכול להיות שאתה עומד פה בירושלים ומחליש את אנשי העיר? ולכן שמים אותו בבית הסוהר, שמים אותו בחצר המטרה על מנת להשתיק אותו. אבל להשתיק את ירמיהו זה לא כל כך פשוט. גם אם שמים אותו בבית הכלא, תכף נראה. ואז יש ניסיון עוד יותר חריף שמבקשים השרים של צדקיהו את רשותו בעצם להרוג את ירמיהו. ואומר להם צדקיהו, הם אומרים לו, יומת נא האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים. זה פסוק ד' בפרק ל"ח. ואז וממשיכים ואומרים, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם, כי אם לרעה. ויאמר צדקיהו, הנהו בידיכם, כי אין המלך יוכל איתכם דבר. זאת אומרת, צדקיהו לא יכול כבר לעמוד בלחץ של השרים שלו, והוא אומר, בסדר, אני נותן לכם את ירמיהו, תעשו בו כרצונכם. ויקחו את ירמיהו וישליחו אותו אל הבור. מלכיהו בן, אל בור, הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה. וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים, כי אם טיט. ויתבע ירמיהו בטיט. עכשיו רק כדי לתאר את הסיטואציה, לזרוק מישהו לבור של טיט, זה אחד מצורות המוות הנוראות ביותר שאפשר לדמיין. בגלל שככל שאתה עושה תנועות, כי אתה מנסה לצאת, אתה רק שוקע וטובע יותר ויותר. והבור הוא כזה שהם צריכים להוריד אותו אליו בחבלים. זאת אומרת, בור מלא בטיט, שמורידים אליו בחבלים, אין שום דרך לצאת ממנו. והקדוש ברוך הוא ממש מחולל פונס ושומע עבד מלך הקושי, שהוא איש סריס אצל צדקיהו, שזרקו את ירמיהו, והוא מבקש רשות מהמלך בכל זאת להציל אותו, וצדקיהו שבעצמו נקרא בין השרים לבין המחשבה שלו שבכל זאת ירמיהו הוא נביא, מאשר לו, והמשך הפסוקים, אפשר לראות אותם אחר כך, שעבד מלך הקושי מגיע לשם וזועק וקורא לירמיהו, וכשהוא שומע אותו שם הוא מצליח לזרוק אליו בלויי סחבות ובדרך לא דרך להוציא אותו מתוך הבור הזה ולהציל את ירמיהו הנביא ממוות, וירמיהו נשאר קלו בחצר המטרה. ואולי לכאורה זה באמת מסביר לנו לגמרי את הפסוקים האלה, שצוד צדוני כציפור, כן? השליחו אותי לבור, לטיט וכולי, זה לא איזה תיאור אלגורי. זה משהו שירמיהו הנביא חווה אותו ממש. אם ככה, אולי השאלה רק מחריפה עוד יותר. מה המקום של לכאורה קינה פרטית של ירמיהו בתוך ספר הקינות הלאומי של עם ישראל? ואנחנו חוזרים וקוראים אותו כאמור שנה אחר שנה, יושבים על הרצפה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שנזכה ללמוד את מגילת איכה בחצרות בית המקדש, רק לימוד תורה ולא, אבל כל זמן שאנחנו עוד לא נבנה הבית, נכון? אנחנו חוזרים וקוראים את מילותיה של מגילת איכה. אולי נחזור עוד רגע אל השאלה הזאת של מי אומר את פרק ג', על מה הוא נאמר. אז גם על ההמשך של הפסוק השני שקראנו, של אחרי שלושת הפסוקים הראשונים של א', אנחנו ממשיכים, אומר ירמיהו בפסוק י', דוב עורבו לי ארי במסתרים. שואלים הפרשנים, מי זה? מי הדוב העורב? ומי זה אותו בשבט עברתו? כן, הפסוק שקראנו אמר, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. עברתו של מי? עברה זה כעס, נכון? זאת אומרת, על מי גרם לי לזה? אז אני חוזרת שוב אל הדברים, אל שני מקורות הראשונים. אבן עזרא, שאומר בעברתו, שב אל אויביי כולם. זאת אומרת, מי המכה בי? האויבים שלי. ויש אומרים, שב אף אל השם, ואיננו נכון בעיניי. וזה המקונן אומר, כי הצר הוא מענה אותו בשבט עברתו. אז אומר לנו אבן עזרא, מי זה הצר הזה? זה האויבים של עם ישראל בדורות השונים, וזה באופן ספציפי כאן, בבל, שהולכת וצרה על עם ישראל, והיא זו שמחריבה את ביתנו, נבוכדנצר. תסתכלו על הדוב עורבו לי, אז הארי במסתרים, אומר המנחת שי, תראו במקור ארבע, ארי קרי, והכתיב רמז לירמיה, לנבוכדנצר. דכתיב בי עלה אריה מסבכו. זאת אומרת, אותו דוב עורבו לי ארי במסתרים, זה בבל, זה נבוכדנצר. אבל רשי אומר אחרת. רש"י נוקט באותה שיטה שהאבן עזרא יצא כנגדה. רש"י אומר בשבט עברתו, תראו במקור שתיים, של רודה ומכה הוא הקדוש ברוך הוא. ועל המילים דוב עורבו לי, תראו במקור שלוש, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא נהפך לי לדוב עורב. זאת אומרת, מבהיל. זה כאילו מקצה לקצה. הפרשנים שאומרים מי זה אותו המכה והעורב, זה כמובן בבל, נבוכדנצר. למול רש"י שאומר, זה כן, ירמיהו אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא המכה. אז אני בעצם רוצה למקד כרגע בשתי שאלות, כמו שאמרנו. אחת, מה מקומה של קינה פרטית בתוך המהלך הזה של איכה? שתיים, למה הפסוקים בפרק הזה מסודרים שלושה, 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 כמו שאמרנו, בכל אחת מהאותיות? ראינו סדר כל כך מרשים של סדר אותיות א' ב', פרקים א', ב', ד', למה הפרק האמצעי הזה מכפיל את המשלש, את הא' ב' שלוש פעמים? אז לצורך זה אני רוצה שנלך קצת קודם בספר ירמיהו, אל הפסוקים שמתארים לנו את השלב הראשון שבו הוא נזרק, או שלב קודם בגלגול של הזריקה של ירמיהו לבית הכלא, וכאן אנחנו עוד לא אצל צדקיהו, אלא בזמן המלך יהויקים. אנחנו עברנו הרבה בעצם בחייו של ירמיהו, ירמיהו מנבא, כמו שאומרים לנו הפסוקים הראשונים, אני רגע, רק כדי לתת את התמונה הכללית, חוזרת ממש לפרק א' בירמיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אז ירמיהו היה כהן, אשר היה דבר השם אליו בימי יושיהו בן עמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, והיא בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. אז הכתוב נותן לנו את הפריסה של חייו של ירמיהו במקביל לאיזה מלכים הוא מנבא. בעצם ברור שאם אנחנו רוצים ללמוד את זה בצורה הכי מדויקת ונכונה, אנחנו חייבים להקביל את הדברים גם לספר מלכים, כדי לראות מה קורה עם אותם מלכים. אנחנו לא נעשה את זה כרגע, אני אסביר, אגיד בכמה מילים, אבל אם אנחנו חושבים על זה, בעצם יש לנו פה מקבילה הרבה יותר רחבה. יש לנו את ספר מלכים וספר דברי הימים שמתארים לנו את האירועים המתרחשים ומסתיימים שניהם בעצם, או מלכים ודאי ממש מסתיים בחורבן כמו ספר ירמיהו. דברי הימים מכניס אותנו עוד טיפה קדימה, מתחיל עם כבר עם כורש, עם התחלת ימי בית שני. אבל בעצם מלכים ודברי הימים מתארים לנו את האירועים, שם אנחנו יכולים לראות בדיוק מה קרה בימיהם של יהושיהו, של יהויקים, של צדקיהו, עד החורבן במלכות יהודה. ויש לנו גם נביאים נוספים שניבאו באותה התקופה, וכדי לקבל את התמונה השלמה, באמת אנחנו ודאי צריכים לראות את הכל. אבל אנחנו לא יכולים כאן כרגע לראות את הכל, אבל כן נתייחס אל נקודות הציון. אמרנו, דיברנו על ירמיהו בסוף, בעצם כמעט בסוף הספר, זה תקופתו של צדקיהו. שם יקרה החורבן. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על ירמיהו בזמן יהויקים. על התקופה של המלוכה שלו, יהויקים הוא בנו של יהושיהו, שבימיו התחיל ירמיהו לנבא. תקופת יהושיהו היא בעצם, אפשר לומר אולי, תקופה שמבחינה רוחנית היא תקופה מופלאה בעם ישראל. יהושיהו הוא מלך צדיק שבעצם צדיקותו חוזרת אל חזקיהו, אל דוד, אבל הוא מצליח להגיע ליצור תנועה רוחנית כזאת, הוא מנסה שתהפוך את מה שעשו אביו וסבו הרשעים ולהחזיר את עם ישראל בתשובה. ולהחזיר את עם ישראל בעצם אל ימיו של חזקיהו, שם היה נס גדול מאוד בהתמוטטות של מלכות אשור, שאחרי שהיא גלתה את עשרת השבטים, קורסת בעצם בנס גדול למרגלות חומת ירושלים, ויושיהו עושה את הכל להחזיר את עם ישראל בתשובה, אבל חזן מלמדים אותנו שהתשובה הגדולה הזאת והרחבה הגדולה שמצליח להגיע בארץ ישראל ובעם ישראל היא לא מספיק בעומק, כי מה שעשה מנשה סבו ומה שעשה אביו כבר חלחל כל כך פנימה, שעם ישראל לא עוזב את העבודה זרה באמת, אלא כשיושיהו מעמיד שוטרים ושומרים, אז הם עושים את זה ככה מבחוץ, אבל יש משהו שכבר נרכב עמוק מבפנים. אבל יושיהו מביא את עם ישראל באמת, הוא מלך שבחזון שלו, ברצון שלו, בשאיפה שלו להחזיר את עם ישראל בתשובה שלמה אל הקדוש ברוך הוא, והוא זה שכשמתאר את בית המקדש, מוצא את ספר התורה ושולח אל חולדה הנביאה ומקבל את הנבואה ואת הידיעה שהחורבן בו יבוא, לא בימיו, אבל החורבן יגיע. וירמיהו מתחיל לנבא בימיו של יאשיהו. ואנחנו עכשיו עוברים, אמרתי עכשיו אנחנו מגיעים אל השלב שבו ירמיהו מנבא בימיו של יהויקים בנו של יאשיהו. יהויקים לא הלך בדרכי אביו, ממש לא. ועם ישראל נמצא עמוק בחטאים ובעבודה זרה. ויש את ירמיהו מצד אחד, אבל יש מצד שני מי עוד נמצא בשטח ומנבא לעם ישראל, חוץ מירמיהו. אבל יש גם הרבה מאוד נביאי שקר. הרבה מאוד נביאי שקר. והנביאי השקר אומרים כל הזמן לעם ישראל, אנחנו יודעים מה הם אומרים, כי ירמיהו מתאר לנו, שלום, שלום, הכל יהיה בסדר. הבית הזה, ראיתם פעם אל שמחריב את ביתו? מבטלים את דברי ירמיהו ואומרים, הכל יהיה בסדר. ומחזקים בשלב יותר מאוחר את המלחמה בבבל. אז אנחנו, אני סוגרת ככה את הסוגריים של הרקע וחוזרת אל ימי יהויקים. באותו שלב בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה. אני בפרק למדוו, בפסוק א', לירמיהו. היה הדבר הזה לירמיהו מעט השם לאמור. קח לך מגילת ספר וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה. ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך, מימי יהושיהו ועד היום הזה. והיא בשנה החמישית, אני קופצת אל פסוק ת' ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה. בחודש התשיעי קראו צום לפני השם כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם בלשכת גמריהו בן שפן הסופר, בחצר העליון פתח שער בית השם החדש באוזני כל העם. וישמע מיכיהו בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם מעל הספר, ואז באים אל המלך, הוא יורד אל בית המלך כדי לתאר לו את מה שקרה. עכשיו בוא נסביר רגע מה קרה פה. התחלנו בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה על ירמיהו לכתוב את כל מה שהוא אמר לו. את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו מלכות, מתחילת נבואתו במלכות יהושיהו. במילים אחרות אנחנו מבינים בפשטות שעל מה מדובר, שירמיהו צריך לכתוב את ספר ירמיהו, את כל הנבואות. אבל ממשיכים הפסוקים ומתארים את ירמיהו מכתיב לברוך מגילה. ויותר מזה, ככה אומרים פה פסוקים, ויקרא ירמיהו, זה הפסוקים שדילגתי עליהם, ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם, ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי השם, את דברי השם באוזני העם בית השם. ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מהריהם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני השם וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחמה אשר דיבר השם אל העם הזה. אומר, אז ככה, ירמיהו מכתיב לברוך את המגילה, הוא עצור, הוא מכתיב את זה לברוך, ואגב, מהתיאור של איך מכתיב ירמיהו לברוך את המגילה, לומדים הרבה מאוד מהדינים של איך צריך לכתוב מגילה, חזל במסכת מגילה, אבל זה ממש בסוגריים, והוא אומר לו, כך עכשיו את הדברים האלה, שהכתבתי לך, שאמר לי הקדוש ברוך הוא, לך לבית המקדש, עם ישראל כולו מתכנס שם, בפרהסיה הזאת, בפורום הזה, שאני לא יכול לבוא כי קלעו אותי כבר, כדי לסגור לי את הפה, תעמוד אתה ותקריא את הדברים לפני כל העם, אולי כשעם ישראל ישמע את הדברים האלה, אולי הוא יתעורר לחזור בתשובה אל השם. וכך עושה ברוך, לוקח את המגילה ועומד שם ומקריא את הדברים. ואז מגיעים השרים בריצה אל המלך ומתארים לו את הסיטואציה הזאת. ויבואו אל המלך, אני בפסוק כף, חצרה, ואת המגילה הפקידו, מה שהם עושים, הם לקחו את המגילה מברוך, מפקידים אותה בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה. ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך, ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף, בחודש התשיעי, אנחנו בחודש כסלב, קר בירושלים, ואת האח לפניו מבוערת, קשה לנו לחשוב פה במזג אוויר הזה, אבל הוא יושב, האח בוערת וקר, והיא ככרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. וגם אל נתן ודליהו וגמריהו יפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. ויצווה המלך את ירחמיאל בן המלך ואת שרריהו בן עוזריאל ואת שלמיהו וכולי, ואת לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא, ויסתירם השם. זאת אומרת, התיאור הוא כזה. אחרי שקרא ברוך בן נריה את המגילה לפני עם ישראל המתכנסים בבית המקדש, לקחו לו אותה, השרים של המלך, והם מביאים אותה אל בית המלך. בהתחלה הם שומרים אותה בלשכת אלישמע הסופר, ואחר כך המלך דורש להביא אותה, והמלך מקריאים לפניו יהויקים, מקריאים לפניו את המגילה, והוא חותך אותה בסכין וזורק אותה גביל אחרי גביל של הקלף אל האש. והתיאור מאוד דרמטי, איך האש הזאת שורפת את כל המגילה עד אפר, ואז הוא דורש לעצור את ברוך בן נריה ואת ירמיהו, ואומרת לנו, אומרים לנו כתובים, ויסתירם השם. ויהי דבר השם, ואני ממשיכה בפרק למד זין, בפסוק אף זין, ויהי דבר השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה, ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמור. שוב, קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה, אשר שרף יהויקים מלך יהודה. ו... ממשיכים הפסוקים ומתארים, וירמיהו לקח מגילה אחרת, אני קופצת לפסוק למד ב', ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. אומרים לנו הפסוקים, שאם חשב יהויקים, שעל ידי זה שהוא ישרוף את המגילה, הוא ישתיק את ירמיהו, הוא יחביא את הדברים, אז זה ודאי לא עובד. ירמיהו מצווה להכתיב את הדברים שוב מחדש לברוך, ולא רק שהוא מכתיב מחדש את הדברים, אלא מסיים הפסוק ואומר, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהם. חז"ל מלמדים אותנו שהמגילה הזאת היא לא ספר ירמיהו כולו, אלא היא מגילת איכה. ואם נחשוב על זה, על ברוך בנריה שעומד שם ומקריא את מגילת איכה בלשכה בבית המקדש. נראה לי שאפשר להבין, אם אנחנו רגע הופכים לרגע את המבט, זה לא מופרך להיות יהויקים והשרים שלו. זאת אומרת, איך אפשר שעומד פה ירמיהו ומחליש את ידי העם, ואנחנו פה בבית המקדש והוא אומר הכל יחרב, ועם ישראל כולו התכנס לבית המקדש והוא אומר שאנחנו מתנהגים בצורה נוראה, והכי טוב להשתיק אותו ולהיפטר ממנו. אומרים לנו חז"ל במדרש איכה כך, אני הגבר, זה הפסוק הראשון, אני מזכירה, של פרק ג' שלנו. רבי חמא בר חנינא פתח, וירמיהו לקח מגילה אחרת, אני במקור 9, ויתנה אל ברוך בנריהו הסופר, ויכתוב עליהם מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. זה הפסוקים שקראנו כרגע. אומר המדרש שאין תלמוד לומר כהמה. מה תלמוד לומר כהמה? זאת אומרת, למה הצורך במילה כהמה? לכאורה היא מיותרת. ועוד נוסף עליהם דברים רבים. אמר רב כהנא, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. דברים, איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יועם. רבים, זכור השם. כהמה, אני הגבר. דהו תלת תלת הפסוקים. הדהו דכתיב, הלא כתבתי לך שלישים, דברים משולשים. דבר אחר, שלישים, אני מדלגת טיפה, אני הגבר, דהו מתלתה תלת הפסוקים. אומר המדרש ככה, הפסוק פה מדייק בכל מילה ומילה. כתב דברים, זאת אומרת, מה היה כבר קודם כתוב? זה פרק א', פרק ב' ופרק ד' באיכה. שמתחילים במילים, איכה ישבה בדד, איכה יעיב ואיכה יועם, כן, פרקים א', ב' וד'. זה שהוא כתב דברים רבים, מה התרבה עליהם? זה הפרק האחרון, זכור השם מה היה לנו. הפרק האחרון של איכה, פרק ה', שאמרנו שגם הוא 22 פסוקים. כהמה, אותה מילה ששאלנו, מה זה הכהמה הזה ששאל המדרש? הוא אומר, זה הפרק האמצעי, אני הגבר, שמסודר תלתה תלתה, שלושה שלושה פסוקים. למה זה נקרא כהמה? כי הוא כמו, בעצם כמו שלושתם ביחד, זאת אומרת, שלוש פעמים א', שלוש פעמים ב', הוא מסודר על פי סדר א', ב', אבל משולש, לקיים את הפסוק, כך אומר לנו המדרש, הלא כתבתי לך שלישים, פסוק במשלי, דורשים אותו דברים משולשים. זאת אומרת, השלוש פעמים הזה, שחוזרת כל אות, הוא מכוון לגמרי, וזה הכהמה. זאת אומרת, מה נוסף אחרי שיהויקים שרף את המגילה? אז אפשר להגיד, זה בעצם הפרק האחרון, והפרק האמצעי הזה של אני הגבר. אבל המדרש לא מסתיים פה. המדרש ממשיך בשיטתו של רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי. והוא אומר לנו כך. אמר אני הגבר, אנא הוא דיילפינה ייסורין. אהני עליי, מה דאהני לך. בעברית, אני הגבר, אומר ירמיהו, אני הוא המלומד בייסורים, בא עליי מה שבא עלייך. מי זה עלייך? עלייך כנסת ישראל. עליך עם ישראל. לכאורה היינו אומרים, מה זה לא ברור? לא ברור שהנביא מייצג את עם ישראל? ופתאום אנחנו מבינים שאולי לא. אולי זה לא כל כך ברור לעם ישראל שהנביא מייצג אותו. שצריך להגיד, אהני עליי מדע, אהני עלייך, על כנסת ישראל. זאת אומרת, אומר ירמיהו, רגע, רגע, רגע. אני הגבר, אני מלומד בייסורים, נכון, אבל כל הייסורים האלה שלי, הם ייסוריו של עם ישראל. וכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי, הוא בזער אנפין מה שעובר את האומה. המציאות הקשה, הנוראה הזאת, היא מציאותו של עם ישראל, ואני ירמיהו חי את מה שעם ישראל עובר. אולי אני אגיד את זה רגע מזווית אחרת. ירמיהו הנביא, כבר אמרנו שהוא מקבל את התפקיד הנורא הזה של להיות נביא החורבן. אבל אני חושבת שיש משהו אולי עוד יותר חריף בזה. ירמיהו הוא הנביא האחרון שרוצה להיות צודק. זאת אומרת, הוא עומד מול כל נביאי השקר ואומר, אתם משקרים, ואתם מרדימים את העם, ואומרים להם שהכל יהיה בסדר ולא יהיה בסדר. שלום, שלום ואין שלום. היכל השם, היכל השם שאתם אומרים? היכל השם הם, מה אומר ירמיהו. עם ישראל זה היכל. אתם מבטיחים לעם ישראל שבגלל שבית המקדש עומד על תילות, תחשבו שאנחנו, אנחנו לפני שהיה אי פעם חורבן, נכון? אנחנו בימי בית, סוף בימי בית ראשון. להאמין שיכול להיחרב הבית, זה נשמע, אפשר להבין את עם ישראל שמאמין לנביאי השקר, בטח יותר נעים להאמין לנביאי השקר, אבל גם זה, יש בזה גם היגיון, ולהגיד, מה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יחריב את הבית שלו? איך זה יכול להיות? ועומד ירמיהו הנביא, ובוא נחשוב על הדיסוננס הזה בתוכו, שמצד אחד הוא זועק לעם ישראל בצורה הכי חריפה, ומצד השני, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להגיד בסוף, אמרתי לכם. נכון? כאילו הדבר האחרון שהוא רוצה שיקרה, זה שהוא יהיה צודק. ואיך חיים את המקום הזה, את המתח הזה, של לעמוד מצד אחד מול עם ישראל, ומצד שני, לחיות את עם ישראל, ולהרגיש לגמרי לגמרי, מה דהני עליי, אני עלייך. לגמרי אני חלק לגמרי עובר את כל ה... את מה שעם ישראל עובר. חז"ל מתארים את זה בתיאור הכי נורא שאפשר לתאר. ירמיהו היה כהן, הזכרנו את זה קודם, מן הכהנים אשר בענתות. אומר המדרש באיכה, ירמיהו הוא כמו אותו נביא, אותו כהן, סליחה, שעומד ומביאים לבית המקדש אישה סוטה, והוא פורע שיער ראשה, והוא רואה שהיא אמו. והוא מתחיל לצבוח ולבכות ולומר, מה עלה לי שראיתי, אמי אמי, מה עלה לי שראיתיך בכך? כך אמא ציון, אומר המדרש. עומד ירמיהו ואומר, כן, מה עשיתי שקיבלתי את התפקיד הנורא הזה? שאני צריך לראות, לומר את הדברים האלה לעם ישראל, ולהיות זה שאכן רואה שהם מתגשמים. ואולי אפשר להעיר גם בסוגריים, שירמיהו אחד הנביאים שמאוד בולט, שאנחנו לא יודעים שום דבר על חייו הפרטיים, במובן הפרטי של המילה. זאת אומרת, ראינו דברים שקורים לירמיהו, אבל שהם קשורים לתפקיד שלו, לנבואה שלו. אבל אנחנו לא יודעים שום דבר על אישה וילדים, על שום דבר. ירמיהו הוא כל כולו, המפגש שלנו איתו, בניגוד, כן, להושע, לישעיהו, לנביאים שאנחנו יודעים שגם המשפחה שלהם הייתה לפעמים חלק מהנבואה שלהם, השמות של הילדים. אצל ירמיהו אין. ירמיהו הוא כאילו כל כולו מציאות של החורבן הזה, ככה אנחנו נפגשים איתה. אומר לנו, כדי להבין באמת את מה דהני עליי, דהני עלייך, אנחנו נחזור אל הפסוקים בירמיהו למדתת, שממש מתארים כבר את החורבן, את עם ישראל שגולה. וכשעם ישראל גולה, אומרים לנו הפסוקים, ויצב נבוכדנצר מלך בבל, אני בפרק למתת פסוק י' א', על ירמיהו ביד נבוזרדן רב טבחים לאמור, ככנו ואינך שים עליו, ועל תעש לו מאום הרע, כי אם כאשר ידבר אליך כן עשה אימו. אני רוצה להסביר מה קורה פה. נבוכדנצר, לא צריך להציג אותו, נכון? שם משפחתו הרשע, המחריב הנורא של בית המקדש, הזרוע המבצעת שלו זה נבוזרדן. נבוזרדן הוא אותו רשע נורא, שמתאר לנו, מתואר לנו כמה ראשי תינוקות הוא ריצץ על אבן אחת, כשנבוזרדן נקרא רב טבחים שלא נתבלבל, הוא לא עשה חביתות. הוא טבח, כן, טבח נורא בעם ישראל. ונבוכדנצר אומר לנבוזרדן, מצווה אותו על ירמיהו. אומר לו, יש שם בירושלים יהודי אחד, ירמיהו קוראים לו, אתה קח אותו ושים עליו עין. זאת אומרת, תשמור עליו ואל תעשה לו רע. ומה שהוא ידבר אליך כן עשה אימו. במילים אחרות, הנבואה של ירמיהו היא לא סוד. נביא לגויים נתתיך. הנבואה של ירמיהו מפורסמת, וכנראה, לא רק בעם ישראל הרגשות כלפי ירמיהו מעורבים, אלא אנחנו רואים לזה חיזוק. זאת אומרת, נבוכדנצר תופס את ירמיהו כמישהו שהנה, אולי הוא אפילו איזה גייס חמישי בתוך העיר. הוא עמד שם בירושלים ואמר שאני אחריב את בית המקדש. הוא עמד שם ובירושלים ואמר לא להילחם בבבל, אלא להיכנע אליה. תחשבו היום מה היינו חושבים, אולי, נכון? זה היום נראה לנו כזה פשוט, ירמיהו עמד ואמר, איך לא הקשבתם? זה קשה, זה מציאות מסובכת. ירמיהו באמת לכאורה מחליש, אבל ירמיהו יודע בנבואה שאין דרך אחרת. ואולי באמת, באמת הדרך היחידה היא אם אנחנו עכשיו ניכנע לבבל, אנחנו נחזור. ירמיהו גם זה שמבטיח לעם ישראל ש70 שנה אחר כך אנחנו נחזור. אנחנו נחזור ונקים את בית שני. אבל אומר, אני חוזרת אל נבוכדנצר שאומר לנבוזרדן, שים עליו עין. וישלח נבוזרדן רב טבחים, ויקח רב טבחים לירמיהו, ויאמר אליו, השם אלוקיך דיבר את הרעה הזאת, אני בפסוק י"ב בפרק מ', על המקום הזה, ויבוא, ויעש השם כאשר דיבר, ואתה הנה פתחתיך היום מן האזיקים אשר אל ידיך, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא, ואשים את עיני אליך, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל, ראה כל הארץ לפניך, אל טוב ואל ישר בעיניך ללכת שם הלך. אומר נבוזרדן לירמיהו, אתה יכול לבחור האם לבוא איתי לבבל, או להישאר כאן. מה זה להישאר כאן? מי נשאר? מזכירה לכם ככה את מינו את גדליה בן אחיקם, ונשארו פה מעט יהודים, וגם זה אחר כך בהרצחו של גדליה נגמר ומסתיים. אבל קודם מתארים הפסוקים ככה, הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם אחר שילח אותו נבוזרדן רב טבחים מן הרמה בקחתו אותו, והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה מוגלים בבלה. ואז מופיעים הדברים של נבוזרדן. מסבירים לנו חז"ל ומתארים לנו מה קורה שם בסיטואציה הזאת שנבוזרדן מגלה את כל הגולים לבבל, ואז הוא פונה לירמיהו. אומר המדרש ככה, על הרים אשא בכי ונהי. הפסוק בירמיהו בפרק ט'. אמר רבי אחא, שלושה דברים ציווה נבוכדנצר לנבוזרדן על ירמיהו. ככנו ואינך שים עליו. עליו ולא על אומתו. ואל תעש לו מאומה, רע לו לא תעשה. אבל עם אומתו, עשה כרצונך לרעה. כי כאשר דיבר אליך, כן עשה אימו, ולא לאומתו. זאת אומרת, נבוכדנצר אומר לנבוזרדן, שים עליו עין, תעשה מה שהוא מבקש, אבל הוא לא יכול לבקש שום דבר על עם ישראל. הוא רק יכול לבקש על עצמו. והיה ירמיהו רואה קט של בחורים נתונים בכל ערים, ונותן ראשו עמהם, ונותן צווארו עליהם, ובא נבוזרדן ומעבירו מהם. אמר נבוזרדן לירמיהו, חזה אחד מן תלת מילין איתבך, או נביא שקר את, או מבעט בייסורים, או שופך דמים את. אני רגע עוצרת. המדרש מתאר בהרחבה בכמה מקומות את ירמיהו, איך הוא הולך, שם את צווארו בקולרים, אסור באזיקים עם הצעירים, ואחר כך נבוזרדן מוציא אותו משם, הוא הולך עם הזקנים, והוא בוכה עם אלו ובוכה עם אלו. ונבוזרדן מסתכל עליו ואומר לו, תשמע ירמיהו, אני לא מבין את התופעה הזאת שנקראת ירמיהו. יכול להיות אחד משלושה דברים. או שאתה נביא שקר, או שאתה מבעט בייסורים, או שאתה שופך דמים. עכשיו בוא נבין למה הוא מתכוון. מה בעצם אומר פה נבוזרדן לירמיהו? הוא אומר ככה. או נביא שקר אתה, למה? שכל הדין שניה, את מתנבא על הדקרת שהיא חרבה, ודכך חרבה, נפשך באיש עליך שגי. כל השנים אתה אמרת שהעיר הזאת תחרב. הנה, היא נחרבה. הייתי מצפה שמה? תגיד, הנה, אני אמרתי, אני היחיד שאמרתי, מה שאמרתי קרה, ואתה במקום זה, משתוכחת נפשך עליך, כן? אתה כולך בוכה ומדוכה, אז רגע, אז אולי אתה נביא שקר. או, הוא אומר אפשרות אחרת, מבעט בייסורים. למה מבעט בייסורים? דאנה לית אנה באי למעבד בישה, אני לא רוצה לעשות לך רע, ואת בית למעבד לך בישה, אתה מתאמץ כל הזמן שיהיה לך רע, מכניס את הראש בזה, שם את הידיים בה, אוסר את עצמך לומר. זאת אומרת, כנראה אתה רוצה לומר בזה, לית איסור החשיבין עליך מיד, שהאיסורים, לא? זה קטן עליך, זה מבעט באיסורים, אתה לא מתייחס לאיסורים. שזה בכלל תופעה שאני לא מכיר, או שופך דמים את. שופך את דמו של מי? אומר נבוזרדן, אתה רוצה לשפוך את דמי, למה? המלך פקד עליי, עליך, כן? בדיל דלא מעביד לך בישה, שלא יקרה לך שום דבר רע. ואתה מנסה כל הזמן שיקרה לך משהו רע, מה אתה בעצם רוצה, כנראה? שאני אחזור לבבל, ישאל אותי נבוכדנצר, איפה ירמיהו? אני אגיד לו, קרה לו משהו בדרך, הוא נהרג עם... אז אתה בעצם רוצה להרוג אותי, זה אחת משלושת האפשרויות. שאני רואה. אז את זה בעצם, כל זה הבאנו כדי לראות עד כמה ירמיהו הנביא לגמרי לגמרי מזוהה עם כנסת ישראל, לגמרי לגמרי חי את מה שעם ישראל עובר, לגמרי לא נמצא ממול, למרות שהתפקיד שלו הוא כאילו לעמוד ממול ולזעוק על עם ישראל. הוא זועק אל עם ישראל, והוא זועק על עם ישראל, הוא חי את זה לחלוטין. אבל פה אנחנו צריכים להוסיף עוד קומה. אם אמרנו אם ככה, שהבנו שאני הגבר, זה ירמיהו עצמו. ואני הגבר, כמו שקרא לזה, האבן עזרא, זה כל אחד מישראל, אבל אולי נגיד אחרת. אני הגבר זה כנסת ישראל, זה עם ישראל כולו כאחד, שירמיהו מדבר בשם עם ישראל, מה שעבר עליי, עבר עלייך. אז יש צלע שלישית. ואני רוצה להמשיך את המדרש. המדרש אומר ככה, הוא בסוף אמר לו, וראינו את זה בפסוקים, אם טוב בעיניך בו ואשימה עיניי עליך, ולא קיבל עליו. כמו שנאמר בסוף הפרשה, עד שנאמר לו מפי הגבורה. הדו דכתיב הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור. מה היה אותו דבר? אלא שאמר לו, ירמיהו, אין את יתיב הכה, אנא עזילי מהון. ואין את עזילי מהון, אנא יתיב הכה. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ירמיהו, אם אתה יושב פה, אם אתה נשאר בארץ ישראל, אני הולך איתם. ואם אתה הולך איתם, אני אשאר בארץ ישראל. מדרש משונה מאוד. מה זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא מוגבל במקום? או שאני פה, או שאני שם. אמר לפניו, עונה לו ירמיהו, ריבונו של עולם, אין אנה אזיל עם ההון, מה אנה יחיל מהנה להון? אלא ייזול מלכי הון ברי הון עם ההון. דהו יכול מהנה להון סגיה. אומר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני אלך איתם לגלות, מה אני יכול לעזור להם? ילך מלכם ובוראם עמהם, שהוא יכול לעזור להם. הדה הוא דכתיב, אחר, זהו שכתוב, אחר שלח נבוזרדן רב טבחים את ירמיהו, והוא אסור בזיקים. אמר רבי אחא, כביכול, הוא והוא אסור בזיקים. ודקבתי וכמוהו כתיב, ואני בתוך הגולה. זה מדרש מבהיל. אומר המדרש ככה, או רגע, ואני בתוך הגולה, מאיפה הפסוק הזה? הפסוק הראשון של זה, נכון, הפסוק שמתחיל את ספר יחזקאל, ואני בתוך הגולה. יחזקאל הוא יהיה בעצם ההמשך. זה לא לגמרי ככה, כי יחזקאל מתחיל לנבא כבר כשגלו הראשונים לבבל, גלו תחרש והמסגר בימי יויכין, אבל הוא בעצם, יש לו ההמשך, הוא יהיה זה שינבא בבבל. הוא זה שבעצם ממתין לגולים האלה של צדקיהו כבר בבבל. ואני בתוך גולה, אומר לנו המדרש, דע לך שואני בתוך גולה זה כמו והוא אסור בזיקים. מה זאת אומרת? אמר המדרש, הוא והוא אסור בזיקים. כדי להבין את זה, נלך רגע אל המשנה במסכת סוכה. המשנה אומרת לנו ככה, מתארת את חביתת הערבה בבית המקדש, מצוות ערבה כיצד. אנחנו בסוכות פה, מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח, תקעו והריעו ותקעו. כל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים, אנא השם מושיענה, אנא השם מושיענה, אנא השם מושיענה, אנא השם מצליחנה, וזכר לזה אנחנו עושים את ההקפות בבית הכנסת, וביום האחרון, כן, מקיפים שבע פעמים. רבי יהודה אומר, אני והו הושיענה. וכך אנחנו באמת אומרים בהושענות, נכון? יש את האנה השם הושיענה, אנה השם מצליחנה, שאנחנו אומרים בהלל, אבל בהושענות אנחנו אומרים, כשיטת רבי יהודה, אני והו הושיענה. מה זה אני והו הושיענה? מסבירים התוספות במסכת סוכה, ועדיין צריך טעם לזה. למה נשתנו שני שמות הללו? זאת אומרת, הגמרא מסבירה והתוספות בעקבותיה, שאני והו זה שני שמות של ריבונו של עולם. שואלים התוספות עדיין למה השמות האלה נשתנו יותר מאחרים. ואומרים ככה, משום דדרשינן באיכה רבתי. זה המדרש שקראנו כרגע. דכתיב ביחזקאל ואני בתוך גולה. וקרא דכתיב בירמיהו והוא אסור בזיקים. כביכול הוא בעצמו. והיינו, הושיענה שיושיע לעצמו. במילים אחרות, בכל הצורות העדינות שאומרים את זה חכמים ואומר את זה המדרש, אני והו הושיענה זה ריבונו של עולם, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה שמות, שני שמות שמורכבים בלשון שלנו מאני והוא, נכון? מאיפה לקוחים האני והוא הזה? אחד מהפסוק והוא אסור בזיקים, והשני בפסוק ואני בתוך גולה. לכאורה שני הפסוקים האלה מדברים על הנביאים, אחד על ירמיהו ואחד על יחזקאל. אומרים חז"ל, נכון, אבל אל תתבלבל. הם מדברים על ריבונו של עולם. אני והו הושיענה, והוא אסור בזיקים, כביכול הוא והוא אסור בזיקים. או הוא, כנסת ישראל, והוא, ריבונו של עולם, אסור בזיקים. אני בתוך גולה. איזה מבהיל. אבל חז"ל אומרים לנו את זה במפורש. חז"ל אומרים לנו, מכאן, שישראל גולים שכינה עמהם. וכשעם ישראל חוזר ונגאל, ושב השם אלוקיך את שבותך, אומר הפסוק בספר דברים, מיד אומרים חז"ל, והשיב לו כתיב, אלא ושב. כי כשעם ישראל שב, הקדוש ברוך הוא שב, שכינה שבה לציון. במילים אחרות, אומר לנו בעצם הפסוק, ואומרים לנו חז"ל, אם עם ישראל הולך בשלשלאות של ברזל לבבל, אם עם ישראל גולה מארצו, אז מה קורה פה במציאות? כביכול, הקדוש ברוך הוא אסור בזיקים, הקדוש ברוך הוא גולה מארצו. כי את מי מגלה בית המקדש? את מי מופיע עם ישראל שחי בארצו את התורה? הוא מופיע את ריבונו של עולם. ואם בית המקדש נחרב ועם ישראל גולה מארצו, יגיד על זה יחזקאל הנביא, אין לך חילול השם גדול מזה. באומרם, כשהגויים אומרים, עם השם אלה ומארצו יצאו, אם הם לא מבינים עלו, שבית שרוף שרפת, שבעצם עם ישראל חטא ולכן הכל נחרב, בתודעה שלהם, הנה הם ניצחו את ריבונו של עולם. ההופעה האלוקית מתמעטת בעולם, הגילוי. כנסת ישראל היא מלבשת את האלוקות המתגלה בלשונו של הרב. אנחנו אלה שחיים פה בעולם הזה משתדלים לעשות רצון השם, משתדלים להופיע את ריבונו של עולם בעולם. כשבית המקדש עומד על תילו, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים וניסה מגבורת ונערו אליו כל העמים. הקדוש ברוך הוא מופיע, מתגלה. החורבן, אולי אפשר להבין בעומק, שמה שנביאי השקר אמרו, יש פה גרעין של אמת. זה לא סתם שהם אמרו, איך יכול להיות שאל יחריב את ביתו. באמת ככה ריבונו של עולם מתגלה. מה? יכול להיות שכל זה יחרב? כביכול, איך הוא יופיע בעולם? מלמד אותנו ירמיהו, מלמדים אותנו חז"ל, שעם ישראל גולה שכינה גולה עמהם. הצער פה, אני הגבר, ראה בעוני, הוא לא רק ירמיהו, הוא לא רק כנסת ישראל, הוא כביכול ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו. הצער והכאב הזה של הקינה, הוא צער השכינה. הוא אותו צער שעד שאנחנו לא נגאלים, לא שווים אל מקומנו, שכינה עוד לא מופיעה בצורה השלמה והראויה. ריבונו של עולם לא מתגלה בעולם כמו שהוא צריך להופיע ולהתגלות. הביטוי השלם ביותר לזה בעזרת השם הוא בניין הבית. אבל זה קומות על קומות שצריכות להיבנות כדי שהבית יחזור ויופיע על הר המוריה. קומות רוחניות שצריכות להיבנות, קומות של קיבוץ גלויות, של גאולה, שעם ישראל שב לארצו, שכינה שבה ושורה. אם ככה, אפשר לראות את זה גם, רבינו בחיי מביא את זה על זה, אלי ואנווה, אבל אני כבר לא יכולה, כבר סימנו לי שאנחנו צריכים לסיים תכף. אבל אם הצער הוא כל כך גדול, זאת אומרת, אנחנו מבינים עכשיו למה זה משולש, נכון? למה הפסוקים משולשים? כי הפרק האמצעי הזה, הפרק השלישי, שנמצא באמצע המגילה, עומד כל אות ואות כנגד שלושה, כנגד ירמיהו, כנגד כנסת ישראל וכנגד ריבונו של עולם. והשלושה האלה הם אחד, כמו, כן, קודש בריך ואורייתא וישראל חדה. הייצוג המשולש הזה הוא מה שנמצא פה. בעצם באמצע פרק ג', לכן הוא מופיע בצורה הזאת. אז איך מתנחמים? זאת אומרת, אז רק דיכית אותנו יותר. זאת אומרת, זה לא רק הצער שלנו, לא רק כל מה שאנחנו עוברים, לא רק מה דעני עליי, דעני עלייך, אלא צער השכינה. אז אולי פסוק ח' בפרק שלנו, בפרק ג', הוא פותח לנו את הפתח באמת לנחמה. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכילו. יש צעד שבאמת הכאב והקושי גדלים, וזה שריבונו של עולם איתנו. אבל יש בזה גם נחמה עצומה. אומר לנו רשי על על הפסוקים האלו, שבעצם צריך להבין את זה באופן כפול. חסדי השם כי לא תמנו, אומר רשי כמו כי לא תמו, כן? כי לא קלו רחמיו, וחסדי השם כי לא תמנו, אנחנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחסדיו, גם כשהוא מכה אותנו בשבט עברתו, הוא מבטיח לנו שלעולם הוא לא מחלה את עם ישראל. וגם כשצריך להניש אותנו, וגם כשאין ברירה אלא להוציא אותנו לגלות, אז הוא נפרע מעצים ואבנים. בית המקדש חרב, אבל עם ישראל מובטח שהוא לעולם לא קלה. והקשר של ריבונו של עולם איתנו, החסדים של הקדוש ברוך הוא איתנו, הם שייכים אל הנצח. והקדוש ברוך הוא הולך איתנו בגלות, ושומר על עם ישראל. ובתוך החושך הזה, חדשים לבקרים רבה אמונתך, הכוח שלנו להחזיק מעמד, כוח האמונה הוא הידיעה שחלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכילו. אנחנו, עם ישראל כולו, חלקנו, כן, אם אדם צריך להיות שמח בחלקו, כי חלק ישראל עמו, יעקב חבל נחלתו, החלק שלנו, אנחנו שייכים אל ריבונו של עולם. ואנחנו מובטחים על זה שריבונו של עולם לא עוזב אותנו. וצריך לומר על זה עוד משהו על ירמיהו, ובזה אנחנו נסגור ונסיים את הדברים. ועוד נוסף עליהם דברים, על אותו פסוק, דורש המדרש ככה. נמצאת אומר שלושה בנים הם. אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, אחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. עכשיו אני רוצה לקרוא את המדרש לא כסדרו, ולהתחיל מהשניים האחרים, ודווקא לא מירמיהו. המדרש אומר לנו שאליהו ויונה הם שני אלו שמחזיקים צד אחד. אליהו הוא זה שכנו קינתי להשם אלוקי צבאות כי עזבו בריתך וכולי, הוא תובע כבוד האב ולא תובע כבוד הבן. ולכן סופו של אליהו בזה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשי בנבואתך, את אלישע בן שפט תמשוך לנביא תחתיך. אי אפשר שיהיה נביא שרק כביכול מהצד של הקדוש ברוך הוא. יונה הוא ההפוך. יונה תובע כבוד הבן. יונה אומר, אני לא מוכן ללכת לנינווה, זה כתרוג על עם ישראל, הוא בורח כדי לא לעמוד במקום הזה שהוא צריך לקטרג על עם ישראל. והתוצאה היא, אומרים לנו חז"ל, שהוא באמת, הוא לא מוסיף ומתנבא. אבל ירמיהו הוא זה שטבע כבוד האב וטבע כבוד הבן. מצטט המדרש את הפסוק, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו פשענו ומרינו, נכון. אבל אתה ריבונו של עולם לא סלחת, איך יכול להיות שאתה לא סולח לעם ישראל? זה הפסוק בנון בפרק שלנו. לפיכך נכפלה נבואתו, שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים קיימה. זאת אומרת, ירמיהו באמת זה שאוחז בשני הצדדים. האחיזה הזאת משני הצדדים, מלמד אותנו המדרש, ואתם תקראו אותו אחר כך בעצמכם, אבל הוא מופלא, זה במקור 16, שהיא בעצם כל הנקודה של איכה. אומר לנו המדרש, האיכה הזה לא מופיע פה לראשונה. בחטא הראשון שחטא האנושות, שחטא אדם הראשון, שאל אותו ריבונו של עולם, אייכה. ולא, ואדם הראשון, כך אומר המדרש, לא ידע להשיב על שאלת אייכה. אייכה לא כתוב בתורה כמו בכף סופית, אלא כתוב כמו איכה. אומר לנו המדרש, אותה קריאה של אייכה לאדם הראשון, איך הלכת לאיבוד? איך התנקרת למה שאתה והלכת אחרי דעתו של נחש? היא זעקת איכה לעם ישראל. איך איבדנו את מה שאנחנו, את מה שאנחנו צריכים להיות, עמו של הקדוש ברוך הוא, וחטאנו בחטא של עבודה זרה לנו, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם בבית שני, ולא יכולנו לענות על השאלה, אייכה, איפה אתה? איפה אתם עם ישראל? על זה קונן הנביא איכה. כן, שוב ושוב, היינו הפסוקים מתחילים באיכה. הקריאה הזאת שאומרת לנו לחזור אל עצמנו. ירמיהו יהיה זה שיסיים את המגילה בפסוק שנחזור אליו, עליו פעמיים. ושוב נפגוש בו את כבוד האב וכבוד הבן. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. אם העוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד, גם אם אנחנו לא מצליחים בעצמנו, ריבונו של עולם, אחרי כל מה שעברנו ואחרי כל מגילת איכה, אנחנו סומכים, סומכים ובטוחים ומאמינים שאתה לעולם לא נוטש אותנו, ואנחנו נחזור ונסיים, והשיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. בעזרת השם, שנזכה.
נשים יקרות, תודה רבה. השיעור הבא מתחיל ב-11.